ראינו שתי סיבות שרבנו בחיי הזכיר, שמונות מהאדם לראות את הקשר ואת המפגש, את החיות שלו ואת הקשר שלו לאלוקים. רבנו בחיי טוען, על פי חז"ל, שהשם עשה שיראו מלפניו, ובראייה אלוקית את החיים, אדם מסוגל לחיות חיים כאלה שהיחס והקשר בינו לבין אלוקים הוא יחס תמידי. הוא לא מופיע רק בפסקאות ובלימוד תורה, רבנו בחיי טוען שהוא מופיע בכל הוויות החיים. זה כל כך נגיש וכל כך קרוב, עד כדי כך שרבנו בחיי בתחילת הפרק הזה של שער הבחינה בכלל לא עוסק בלהסביר מה זה בחינה, הוא רק עוסק בלהסביר מה מונע. אם תוריד את המניעות, אם תוריד את מה שמונע ממך לראות את הקשר לאלוקים, אתה תראה. שתי מניעות עסקנו. המניעה הראשונה זה הייתה שאיפות. אדם שכל הזמן חולם להיות בעתיד, להיות מוצלח יותר, טוב יותר, מתקדם יותר ממה שהוא, שמצד אחד המושג שאיפה זה דבר נפלא, דבר טוב מאוד. מצד שני זה עלול ליצור לאדם בוז כלפי ההווה, כלפי המקום שבו אדם נמצא. ואז הוא לא רואה את הטובה בעצמו, הוא לא רואה את הטובה שקיימת בחייו, את המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא מלא עצבנות, הוא מלא כעס, וכל טוב שמתעורר בחיים של אנשים אחרים מפחיד אותו. זה הכיוון הראשון. הסיבה השנייה אחר השאיפות שעסקנו בה, אתם זוכרות מה הייתה? הרגלים. כשאדם מורגל בטובה, הוא כל הזמן חי טובה, הוא כל הזמן חי את המציאות הטובה הזאת יום ויום, עד כדי כך שהוא לא מזהה אותה. עסקנו בברכה של הרגלים. אנחנו נעסוק היום בשיעורים הקרובים בסיבה השלישית שרבנו בחיי, תודה רבה, בסיבה השלישית שרבנו בחיי מביא למניעה של הסתכלות הטוב. השלישי, מפני מה שמוצא אותם בעולם ממיני הפגעים. לא עלינו, לפעמים אנשים בעולם הזה נפגעים. העולם הזה יש בו דברים טובים, יש בו הצלחות, ויש בו רגעים קשים מאוד מאוד, יש בו איזו מציאות מורכבת, והעולם הזה עלול ליצור אצל האדם פגיעה, איזו סיטואציה קשה שבו הוא נפגש עם משהו שהוא לא טוב לו, הוא לא נעים לו, ומה שמגיע אליהם ענייני הפסד בגופם ובממונם, ולא הבינו סיבות אופני טובתם בהם ותועלות הניסיון והמוסר להם, כדברי הכתוב, אשר הגבר אשר תייצרנו ים תורתך תלמדנו. בעולם הזה יש דברים קשים שעוברים על אנשים, ואדם בוחר להסתכל על הדברים הקשים הללו, אומר רבנו בחיי, בצורה לא טובה. כל דבר קשה הוא בא לייסר, כל איסורים שבאים על האדם, כתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו ים תורתך תלמדנו. תכלית האיסורים ליצור קשר יותר אמיץ, אדוק אל המציאות הזאת של התורה, ואנשים לא מבינים את סיבות אופני טובתם ותועלות הניסיון והמוסר להם. אדם פוגש ניסיון, פוגש איזה כאב בחיים שלו, הוא לא מבין שזה בא לרומם אותו, אבל אפשר להבין אותו, נכון? למה הוא לא מבין? אדם פוגש משהו מאוד מאוד קשה, אז זה קשה, זה כואב, והמציאות מלאה קשיים כאלה. אנחנו עם, יש אומרים, מוקי טרור. אנחנו לא מוקי טרור, ברוך השם, אנחנו מכים בטרור, אנחנו ממגרים אותו, אבל אנחנו עם שנמצא במלחמה מתמדת, במאבק מתמיד. ובמאבק הזה משלמים מחירים. הטרור זה סוגיה קשה, תאונת דרכים זה סוגיה הרבה יותר קשה מטרור, הרבה יותר קשה, גם בנפגעים השבועיים, גם בכמות, גם בצורה שבה אנשים נפגעים. תאונות דרכים, אנשים לא עלינו מתים לא בגלל שהם רעים או בגלל שזה מאבק בין רע לטוב, בזבוז חיים כפשוטו, לא עלינו. אדם שוכח שהוא חי בתוך איזה משהו כללי, שהוא אחראי גם על אחרים, על עוד אנשים, תודה רבה, ולא רק על עצמו. אז בחיים כאלה הוא חי חיים פרטיים, עולה על כביש, עולה על הרכב, עולה על מקום, מגיע בלי חוק, בלי סדר, בלי זהירות, התעסקות בטלפון, בתוך כל מיני עולמות מטורפים, לוקח חיים של אחרים. זה חיים שהבזבוז, הכאב שבהם, הוא מיילד באדם איזו תחושה שהוא נמצא בעולם בלי אלוקים. נמצא בעולם בלי מחשבה אלוקית, בלי סדר, בלי דאגה, בלי חיבוק. רבנו בחיי מסביר שזו סיבה שבגינה אדם בוחר לא לראות את אלוקים. ושכחו כי הם וכל אשר להם, טובות שהטיב להם הבורא, נדבה, חסד, גזר בהם בצדק, כפי מה שחיבה חוכמתו. קצו בהיראות צדקו בהם, לא שיבחו בהיגלות חסדו עליהם. והביאה אותם, שכלותם, לכפור בטובה ובמטיב בלהם. רבנו בחיי אל מול האנשים האלה שעסוקים בפגעים שהם נפגעו בחיים, יוצא לקרב. בלשון העם, נכנס בהם. לא מוכן לקבל צורת חיים כזאת. אז מה אם נפגעת? אז מה אם ראית דברים קשים בחיים, אומר רבנו בחיי? זה שכלות, ואפשר שתביא השכלות רבים מהם להתחכם עליו במעשה ובמינה בריאות אשר ברם לתקנתם. ככה רבנו בחיי אומר. קרה לך דברים קשים, תהיה חזק, תראה את אלוקים. אנחנו רואים את זה כתוב, ואנחנו רוצים, מנסים להבין מה המחשבה שרבנו בחיי מעמיד מאחורי המבט הזה. למה? כי סוף סוף אדם שפגש דברים קשים, אז קשה לו, מורכב לו, אמיתית, אמיתית מורכב לו. בזמן חז"ל היה מושג שנקרא טומאת מת. היה אדם אסור להיטמע למתים. כשמישהו מת, אז כולם היו צריכים לזהר מדיני טומאה וטהרה. כהנים אסורים בכלל, וגם אדם מישראל שלא רצה להיטמע, אחרי זה אם היה נטמע, היה צריך לעבור איזה תהליך של טהרה. שבעה קרובים הותרו גם לכהן, אבל טומאת מת זה דבר שצריך להיזהר מפניו. טומאת מת לא שייכת רק בזמן חז"ל. הטומאה וטהרה התבטלה, אבל טומאת מת קיימת גם היום. גם היום מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית. החיים שלנו, בלי שהם יהיו יציבים, אדם מעמיד ביטחונות בחיים שלו. הוא מעמיד את החיים שלו על דברים שלמענם הוא מוכן להשקיע, ליצור חיים, להתקדם, לפעול, לצאת לעבוד, לשלם מחירים, להתבזות. יש משהו שמעיד את החיים שלו בשבילו הוא נע. שפוגשים איזה חלל לא עלינו בחיים, שמישהו מת, מישהו קרוב מת, אז התחושה היא שהכל, כל האדמה רועדת. הכל מתבלגן. הכל כבר לא אותו דבר. התחושה שכשהמוות לא עלינו בא לבקר מישהו בצורה קרובה, אז החיים שלך הם איזה עלי נידף כזה. כמו שהוא מת, גם הוא יכול למות. כמו שהוא מת, גם הוא יכול למות. אז גם מבחינה מוסרית, אבל גם מבחינה רוחנית, אנחנו מאוד 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 נשמרים מהמציאות הזאת של טומאת מת. מהמפגש הזה עם מתים. זה פולמוסים ששייכים בהמון המון צורות חינוכיות. לא עלינו, למשל, ביחס להתאבדויות. יש הבדל גדול אם אדם הלך ונפגע ומת. דרך המוות היא מאוד מאוד משקפת לעולם את המורכבות שקרתה כאן. אם אדם יצא לקרב ונהרג בקרב לא עלינו של גיבורים, זה אחד. הוא חלק ממגמה גדולה, צבא שבא להכריע. הוא חרה בקרב, דרך אגב, אדם שהוא חרה בקרב לא אומרים לו נרצח. אומרים נהרג, הוא נלחם. יש הבדל אדיר בנרצח לנהרג. בחוויה שכל מי שנמצא מסביב, יש כוחות רע, יש כוחות טוב, נלחמים, אנחנו חלק ממאבק גדול. דיברתי על תאונות דרכים, על הבזבוז שלהם. התאבדות, אדם לוקח את החיים שלו, לא עלינו, זה דבר שמטלטל כל אדם בריא. כל אדם בריא ששומע אפילו על התאבדות, או לא עלינו, מקום קרוב פוגש למציאות כזאת. זה מסעיר לו את כל האדמה שנמצאת מתחת לרגליים שלו. למה? זה טומאת מת. שפוגשים מוות, שהמוות מגיע בצורה קרובה, לא אדם שומע בחדשות, עוד שאני מדבר גם קצת על המדיה ועל החדשות, בתוך כל ההתעסקות הזאת של שרבנו בחיי מצפה מהאדם. אבל כשאדם שומע על משהו קרוב כזה שנחסר, החיסרון הזה מזיז אצלו משהו בצורת המבט, בצורת הסתכלות, בקליטת החיים שלו. ולכן מאוד קשה להבין מה רבנו בחיי דורש מהאנשים הללו שחוו פגעים, שחוו קשיים. סוף סוף יש קשיים בעולם. רבנו בחיי מדבר במשפט אחד על הקשיים שלהם, וכל השאר הוא מבקש מהם, בשכלותם. לא הבינו את גודל הניסיון, את גודל המעמד, את גודל הברכה, את גודל הערך. הם לא הבינו את זה שהקדוש ברוך הוא בטובו הביא אותם לשם. אנחנו בני אדם. יש רגעים של קושי. ושאדם לא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד בעם ישראל, פוגש איזה קושי, אז קשה לו. אז מה רבנו בחיי אומר? שבשכלותם לכפור בטובה ובמטיב להם. מה הכוונה לכפור בטובה ובמטיב להם? הם עברו דברים קשים, ושאדם עובר דבר קשה, אז הוא יכול להציג שכל. הוא יכול להציג איזו עמדה כזאת שלא סופרת את החיים. אבל אנחנו בני אדם, אנחנו אנשים. אז על אומרים, הנעלבים ואינם עולבים. מסביר הרב, מדייק. קודם כל, בשביל להיות בעל מדרגה מוסרית, אדם קודם כל צריך להיעלב. שמישהו פוגע בך ואתה לא נעלב, אם אתה רק אינם עולבים, אתה אף פעם לא מחזיר, אז כל הכבוד לך. אבל זה לא המדרגה שחזל מצפים ממך. קודם כל, נעלבים ואינם עולבים. שמישהו פוגע בך, שאדם פוגש משהו רע בחיים שלו, פוגש איזו מורכבות בחיים, אז זה משפיע עליו. הוא בן אדם, ונעלבים, אז קודם כל הוא נעלב. והמדרגה שלו, שלמרות שהוא בן אדם והוא נעלב, אז הוא לא מעליב. הוא עוצר שם את התנועה. הוא בחוויה הנפשית שלו מאוד כואב את מה שקרה פה. אם אדם פוגש חיסרון, אם אדם באו עליו פגעים רעים, מציאות קשה, זה משפיע, זה מטלטל. לפני כמה שנים, 15 שנה נראה לי, משהו כזה, אולי יותר, 17 שנה, היה רעידת אדמה בים המלח חזקה, והגיע, אנחנו קרובים לים המלח בקו אווירי, אז זה הגיע גם לפה. לא כולם הרגישו פה, כי כל הבניינים פה יחסית נמוכים, אבל בישיבה הרגישו מאוד, הישיבה היא גבוהה. כל דבר יותר גבוה, ומשהו באדמה זו, אז הלמעלה הוא ככה. בית מדרש נמצא למעלה, וספריות נפלו. ואנשים הלכו ממקום למקום, אתה עושה צעד והאדמה בורחת לך, אתה רואה אותה לרגע באלכסון. כולם, אנשים נפלו, ספריות נפלו. יצאנו החוצה, כי אז הבניין היה חדש, המהנדס אמר, תצאו, תנו לו 3 שעות לראות שהוא עדיין עומד בבניין. אז כולם יצאו למערה ללמוד. זוכר שיצאנו החוצה, כולם פנים חיוורים כאלה, אנשים בהלם. שרועדת את האדמה, אז אדם הגיב בצורה בריאה, בצורה אמיתית, בצורה מדויקת. לזה שהוא מרגיש שאין אף אחד איתו, זה לגיטימי, זה אמיתי, זה טבעי. למה רבנו בחיי בא בחשבון עם האנשים האלה? לא הבינו סיבות אופני טובתם בהם ותועלות הניסיון במוסר להם. בסדר, לא כל אחד יכול לעמוד בניסיונות קשים. בסדר, לא אומר כל אחד מסתכל על עומק הרע ולעתיד לבוא, עתיד האדם לברך על הטוב, על הרעה כן הטובה, אבל זה לעתיד לבוא. זה מדרגות חיים מאוד מאוד גדולות, מאוד מאוד עליונות. רבנו בחיי אומר שזה סיכלות מי שלא מסתכל ככה על החיים. מי שלא בא במגע כזה עם החיים, הוא לא מבין. אבל יש בנו איזה ממד טבעי שמתבקש לחוות את הכאב ואת הקושי ואת המורכבות. אנחנו בני אדם, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר והגלוי. רבותינו לימדו אותנו לעשות פסיק, תלמידי הרב צבי יהודה, לעולם יהיה אדם, קודם כל שיהיה בן אדם. אחר כך ירא שמיים, בסתר, בגלוי, הכל טוב. תורה מופיעה על בני אדם, אבל קודם כל אדם. אנחנו בתוך שבוע של מאור ישראל, שתמיד חכם גדול, אחד מפארי הדור. אני חושב שהכישרון הכי גדול שלו זה שהוא הופיע אדם כל כך מתוקן, כל כך טוב, הרב חיים דוקמן. בכל מקום שהוא הופיע, פרס ברכה, חיים מאיר, ככה קראו לו, נודע לי. חיים מאירים, שכל מי שפגש אותם, הנני, יצא למסע, יצא להכרת עצמו, ברכת החיים שלו, ציבוריות שלמה שמעריכה את הקודש ואת החיים ומחפשת לנוע קדימה. ברכה, אבל קודם כל אדם, קודם כל אדם. מה רבנו בחיי דורש פה מהאדם מדרגות גדולות יותר? בלי שמירת הקומה הטבעית הזאת, אדם לא יכול להיות אדם. בעבר היינו בהלוויה, לא עלינו, ילד צעיר מאוד, 15-16, אם אני לא טועה, איפשהו שם, נרצח פה בער על ידי מחבלים. זו הלוויה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. עם ילד בן 14, שפפטע, נקטף ככה, מלא כאב, מלא תסכול. כל מי שעלה להספיד, גמר על הציבור. הציבור נגמר, מדברים על ילד בן 14, זה לא אנשים פשוטים, מדריך, חבר, מחנך, כל מי שדיבר, שיתח. באמת היה כאב גדול מאוד מאוד מאוד. אמרתי לה, תלמיד חכם, כולנו בוכים שם בהספדים, לפני המון זמן. כולנו בוכים בהספדים, ככה כל הציבור נשנק נגמר, אני רואה אותו עם העיניים על היד על העיניים ככה. כואב. ואז עלה אבא של הילד הזה, והוא דיבר דברי קידושי, ממש, דיבר דברי אמונה, אמר, כואב, קשה, הדברי, דיבר אמונה כזאת, זקף את קומתנו. זהו, ממש, הרגשתי מישהו ככה ממרום, מרים אותך. שמה, ממש, כל הציבור ככה, זה הנחת רווחה. אבל תמיד חכם הזה, פתאום התחיל לבכות, מה זה לברר בבכי? ממש, בוכה. נסענו איתו חזרה הביתה, לחברון. אמרתי לו, הרב, עולם הפוך ראיתי, שכולם בוכים, הרב בסדר, ושמנחמים ומחזקים, אז מה הרב בכה? מה קרה? מה... זה אמר שבשלבים כאלה של כאב, של פרידה, אין מקום לנחמה. אין מקום עכשיו לדברי כיבושים. ילד בן 14 עבר מהעולם, צריך לבכות. זה הטבע. צריך לבכות. כל ההספדים היו נורמליים, איך הוא קרא לזה. אבא, כל הכבוד לו, צדיק וישר, הכי מפחיד. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. כואב עכשיו תיכר. למה רבנו בחיים מבקש מאנשים שעוברים דברים קשים, איזה מבט אחר, איזה מציאות כזאת היא, להסתכל אל מול הקושי ולהביט ולבחון ולראות את הערך ואת החשיבות ואת הניסיון. בשביל להסביר את זה רבנו בחיים מביא פה משל. ומה נדמו בזה לאנשים עיוורים? הובאו אל בית, מוכן להם בכל תועלותיהם. יש בית כזה שהוא מתאים לאנשים עיוורים. הם לא רואים כלום, אבל הבית מוכן להם בכל תועלותיהם. והוא שם כל דבר בו על מכונתו הטובה. הוא תקן על התיקון הנאה והנאות לתועלותם וכוונתם וכוונת תקנותם. וזומן להם בו עם כל מכונתו הטובה. לא, וזומן להם בו כל זה כחלים, מועילים ורופא חכם לרפאם בהם, כדי שיטיב לראותם. יש אנשים עיוורים שמישהו זימן להם בית מוצרח, לא, מותאם בדיוק לצרכים שלהם, אחד לאחד. מה שהם צריכים קיים שם. בסדר? עם רופא שמסוגל לרפא אותם. והם, האנשים האלה, התעלמו מעסק ברפואת עיניהם. לא שמעו אל הרופא אשר היה מתעסק ברפואתם. היו הולכים בבית בעניין רע מעברונם. הם לא רואים לא את הרופא ולא את הדברים של הבית ולא את הערך של הבית. וכל אשר הלכו בבית נכשלו בדברים המוכנים לתועלתם ונפלו על פניהם. כשאתה לא מחפש את הרופא הזה ולא מחפש לראות, אז כל דבר מפיל אותך בבית, כל דבר הורס אותך. והיה מהם מי שנפצע ומי שנשבע ורב צערם ונכפלה רעתם, והיו מתרעמים על בעל הבית והבונה אותו וגינו את מעשהו. והיה ביניהם כמקצר וכמנהיג רע, וחשבו כי לא כיוון בהם כוונת טובה וחסד, כי אם כוונת הצער והנזק, וגרם להם זה לכפור בטובת בורא העולם וחסדו. לא יודע מה זה בא. וכמו שאמר החכם, וגם בדרך כשהשחל הולך ליבו חסר, ואמר לכל שחל הוא. אז רבנו בחיים מביא משל למי שקראו לו פגעים מסוימים, שהוא עיוור, אבל הוא הוכנס לבית שמאוד מתאים לו, ובמקום להתעסק בטובות שקיימות בבית הזה, בברכה שקיימת בבית הזה, ברופא שירפא אותו, ובהתאמה של הבית הזה, הוא לא מסתכל על מה שטוב לו, הוא לא רוצה להתרפות, והוא נופל ונחבל, וחושב שבעל הבית בית עובדים. זה ההגדרה של רבנו בחיי לקושי הזה לראות את טובת השם. אבל יש משהו מאוד קשה במשל הזה, נכון? מה הקושי במשל? מה אתם אומרות? המשל מסתדר, מסביר? יש פה איזה קושי מובנה. תסתכלו רגע על המשל הזה, תגידו לי מה אתם אומרות. מישהו עשה אותם עיוורים, נכון. זה בסדר שכשיש אדם עיוור, עשמו אותו בבית, עם טובה, ועם רופא, בבית שמותאם לצרכים שלהם, שכוח. אבל מי רוצה להיות עיוור? עיוור משהו למת. עיוור, מותר לו להתמרמר קצת על הקשיים בחיים שלו, כן? עיוור זה אדם שניסה אישה ואף פעם לא יראה אותה. יוולדו לו ילדים וכולם יגידו, וואי, איזה יפה הוא, איזה מתוק, איזה חיוך, איזה על הפנים, והוא תמיד תמיד ירגיש שהעולם הזה עובר לידו. מאור העיניים של אדם, הוא היכולת שלו לקלוט את המציאות במקום חווייתי, במקום אישי. בסדר? אז מישהו שם בבית הזה גם דרכים להתרפא, גם דרכים לצאת מזה, לראות פה, לראות שם. אבל בסוף הוא עיוור. אסור שיהיה לו קשה, אסור שיהיה לו מורכב. על מה רבנו בחיים מדבר? שתי הטענות לאי-ראיית הטוב היו עד עכשיו מאוד מובנות. אחד זה שאיפות. אדם נמצא בעתיד, הוא לא חווה את העובד. שתיים, הרגלים. כל כך מורגל בטוב, הוא לא רואה את הטוב. אז בשניהם גם הטענה הייתה נדרשת, טבעית. תשאף מתוך העובד, תכבד את הקיים. תחזיק עמדה ביחד להרגלים שלך. תראה את הטוב שבך. תראה את הערך של כל בגד שיוצר לך חיבוק, חום, כל הורה שדואג, כל כיסא ככה שמאפשר לך להתיישב בתוך העולם הזה. יש איזה סימפתיה, תצא מהארגנים שלך. זה דבר שהוא מתבקש. לכאורה, לכאורה, הדבר השלישי הזה, שהפגעים האלה שבאים על אדם, לא עלינו, הם פוגעים בו.
זה דבר שהוא מתבקש. מה רוצים האנשים כאלה? כל אדם שחווה עיוורון, מותר לו לחוות את העיוורון הזה. למה הרב רבנו בחיי קורא להם שחלים, קורא להם אנשים כאלה שהם מאוד מאוד חסרים, טיפשים, בדרך שהשחל הולך ליבו חסר, ואמר לכל שחל הוא. כן, מה אתם מסבירות? על מה רבנו בחיי מכוון? למה רבנו בחיי בא בטרוניה עם אנשים פגועים? בסוף שאדם נפגע הוא בן אדם, הוא נעלב. יכול להיות שאסור לו לדרדר, אבל הוא נעלב, הוא בן אדם. זה טבעי שאדם חוטף איזה פסנתר על הראש, שיהיה לו איזה רעידת אדמה ככה בחיים. למה זה אנשים טיפשים? כן, איפה אתן? מה אומרות על הדברים הללו? רוצות לחשוב כך? קצת, קחו שתי דקות. כן, מסכים עם כל המילים, אני חושב שכולם מסכים עם המילים האלה. אבל בוא נדבר לא רק מהשכל. כי זה קל בשכל להסביר את רבנו בחיי. רבנו בחיי אומר, אבל רבנו בחיי אומר פה משהו מהלב. הוא אומר לאדם שמרגיש ככה על פגעים שהוא ראה, הוא אומר לו, אתה טיפש. רבנו בחיי, ראינו את ההקדמה של הספר. רבנו בחיי לא כותב פה איזה ספר לאנשי מעלה, נכון? לא, הרמב"ם פותח את המורה, אומר, מי שהוא לא, יש לו סטנדרטים בקודש. מה עכשיו הסטנדרטים? כמה סדרים אתה צריך להיות, כמה אמונה, כמה תורה. בסוף תגיע למורה. רבנו בחיי כותב את הספר הזה לאנשים כמונו פשוטים. רוצים ללמוד תורה, רוצים לגדל בתורה, אבל להמון הפשוט. להמון הפשוט רבנו בחיי כותב שהוא שחל, אם הוא פגש בגעים, אם מישהו שם אותך עיוור, ואתה קצת מרגיש ממורמר, כואב עם הכאב הזה של העיוורון הזה, עם החיסרון הזה, אז אתה טיפש? אז אני מסכים שכל קושי מגדל, זה כתוב פה גם. יש פה ניסיונות, באמת כל קושי יגדל, ניסיונות זה דבר שהוא ירומם, נכון? אבל רבנו בחיי כותב פה בקומות הכי בסיסיות שיש, זאת אומרת, אין בעיה שידברו עם השכל, ושיסבירו איך רבנו בחיי מצפה מאדם שחטף דברים בראש, לראות את הטובה האלוקית. זה בסדר, אין לי בעיה, אבל לקרוא לו טיפש, שחל, למה הוא טיפש? כן! זה לא קרה באמת, הם לא עיוורים.
לא, זה בחוויה שלהם, זה לא באמת שהם
בעל הבית מתכוון להם. אז למה הם עיוורים?
כבר יש שאלה.
זה החוויה שלהם. החוויה שלהם זה שהם רצו לראות. כל העולם רואה, גם הם רוצים לראות. זה לא רק עיוורים, בסדר? עיוורים זה איזה דמיון מרוחק יותר. בוא ניתן רק דמיון, נשמח לשמוע אותך, רק דוגמאות קצת יותר קרובות. אדם לא עלינו נולד בלי הורים. כתוב על רבי יוחנן, שהוא היה יתום מבטן, כשעיברתו אמו, שאמא שלו התאמרה, אז אביו מת. כשהולדתו אמו, אמו מתה. אף פעם לא פגש אבא ואמא. אדם רוצה אבא ואמא, אדם רוצה להיות קשור לעולם חי, ליתמות זה דבר מאוד 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 קשה. אסור לו לכאוב על זה. הוא לא רוצה להיות עיוור. למה שמו אותו עיוור? למה שמו אותו כזה? אבל הוא בחיי אומר שמי שעוסק בעיוורון שלו, מי שעוסק ביתמות שלו, מי שעוסק בחיסרון שלו, יש הרבה סוגי חסרונות. מי שעוסק בדברים האלה, אז הוא שחל, אז הוא טיפה, זה משהו מאוד מאוד חריף. זה לא זה, זה לא זה, זה באמת הם עיוורים, הם לא רואים, הם לא עיוורים, הם עיוורים, לא שמו את זה, אז למה שמו אותם? אבל הוא בכלל מדבר דוח ככה.
אבל אני חושבת שפשוט, אם אדם, כאילו זה הכי אנושי, פשוט אדם מסתבור לכל החיים שלו ממש, כי בכל מקרה כאילו כואב לו עם העיוורון הזה, אז כאילו אם גם ההסתכלות שלו, כאילו במקום שכאילו למה הוא עושה לי דם עושה שום את זה, אז כאילו לא יישאר לו שום דבר באמת. כאילו גם הפיזי וגם המחשבה לא יישאר. כאילו הוא יהיה חייב באיזשהו מקום לצאת מזה, כי כאילו כלום לא יישאר לו, כי אפילו גם ההסתכלות שלו פיזי
מפויה. את אומרת טוב, רק תגדירי קצת, מה רבנו בכלל מבקש מהאנשים האלה? לפי מה שאת מסבירה.
שלפחות שאם ישנו את ההסתכלות שלהם על זה, אז באמת החיים שלהם יכולו להיות טובים, כי הם נמצאים בקושי, לא יכולים לצאת מהקושי, כאילו...
מה שינוי המבט?
מהקושי והמבט שלהם.
מה שינוי המבט שצריך להיות? מה הפער?
שהקדוש ברוך הוא לא בא לתפור אתכם.
מצוין. עוד סביב הדברים הללו, להרחיב, כן. כן, כן. סוג של תשובה, מה שאת אומרת. רבנו בחיים מציג את זה כסחלים, אתם לא כואבים, ותשובה שאני צריך לומר, לא, זה שלבים, יש שלב של כאב, אל תשאר בכאב. שאלה של תשובה. אני לוקח אותה גם, נאסוף את זה, כן.
אולי גם פשוט זה לא נכון לעשות את זה בשעת המעשה עצמו, כאילו. יש מקום להתאבל ו... לא, לא...
אני משתמש במה שאמרתם, רבנו בחיי לא יוצא נגד כאב, בשום צורה שהיא לא נגד כאב. יש הבדל גדול בין כאב לבין צער. יש הבדל אדיר בין שני המושגים הללו. מה הבדל בין כאב לצער? לא, בין כאב וצער לעצב. יש הבדל בין עצבות לבין כאב. מה ההבדל בין צער לבין עצב? מה אתן אומרות? ועצב? ואם הוא האדם היה עצוב שלושה ימים וגם בצער שלושה ימים, שניהם היו זמניים, הוא התאושש. גם עצב יכול להיות זמני, לא? משבית. למה הוא משבית? נכון. נכון, הפער בין כאב לבין עצב, בין צער לבין עצב, זה שכשכואב לך משהו, אז אתה נקודתית, גם אם לא זמנית, שניהם יכולים להיות זמנים, אבל נקודתית אתה מרגיש שמשהו לא פועל נכון. משהו לא קורה בצורה מדויקת, משהו לא קורה בצורה שהוא צריך לקרות. הגדרה של, של צער, של כאב, משהו כאן הוא לא נעשה בצורה נכונה. עצב במציאות כזאת היא שאדם לרגע אחד, לשעה, גם אם זה לשעה, מאמין שאלוקים לא מופיע בחיים שלו, שאלוקים עזב אותו, אלוקים זנח אותו. רבנו מחיי לא בא בטרוניה כהוא זה עם אנשים עבריים, לא כל אדם עיוור הוא שחל, לא כל אדם שעבר משהו בחיים הללו ופגעים, אז הוא חייב להיות איזה בריון כזה, איזה מכונה שרצה קדימה לבנות החיים קדימה. אנחנו בני אדם. ורבנו בחיי יודע שכשבני אדם, אנחנו בני אדם, ושאדם עיוור, ודאי כואב לו, קשה לו, ויש כאב בחיים שלנו. גדולי ישראל מתוארים בתנ"ך כאנשים שיודעים הרבה הרבה כאב. כשדוד ויונתן נפרדים, אז הם נפרדים בבכי גדול. זה דימוי מאוד מיוחד. יונתן הוא שר הביטחון, דוד הוא הרמטכ"ל. זה החלוקת תפקידים במלכות ישראל דאז. וכשהם מבינים ששאול רוצה להרוג את דוד, אז הם אוהבים אחד מאת השני, אז הם מתחבקים, עד דוד יגדיל. כל אחד בוכה, 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 עד דוד יגדיל. זה בכי אדיר. לראות את שר הביטחון והרמטכ"ל, מחובקים ככה, בוכים. נכון, זה ההפך הגדול מכל מה שתרבות היום ככה מנסה לצייר. מאוד זה חולשה. יש מקום לכאב בצקלג, שדוד מגיע למחנה שלו ורואה שהמלאק שבה את כל מה שיש לו, אז לפני שהוא רודף אחרי המחנה, הוא יושב ובוכה. הושיב את כל האנשים והיבכו שם דוד השעה, ואחרי שהם בוכים טוב, הם יוצאים לקרב. יש מקום לכאב, רבנו בחיי לא נגד כאב בשום צורה שהיא. אבל אם הכאב עוטף אותך, אם הכאב ממלא אותך, אם הכאב גנז אותך ככה אליו, שיתק אותך, כמו שאמרו פה, אם הכאב הופך לעצב, אז בעצב יש תאומה, אז נכשלת. אז איבדת. הגמרא במועד קטן אומרת שכל המרבה בבכי אינו בוכה אלא על עצמו. יש צורות של בכי בחיים. שונה מאוד 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 הבכי על תלמיד חכם, בן 75, נער, שנקטף מהעולם הזה במחלה קשה, לבין תלמיד חכם, בעל שיבה, בן 90,
נכון? ב-30 יום נפרדנו משני מאורי ישראל. לא אפשר שלא להשוות ככה בין העולמות. זה כיף שונה. שניהם כואב מאוד, אבל זה כיף שונה. בין 90, שעשה כל כך הרבה מפעלים בעולם. לא לפרידה מהרב דרוקמן, אמרנו על אל גמור. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. ככה בבוקר, היה איזה טשטוש כזה. זה היה יום של פרידה, כואבת מצד אחד, מצד שני, כל הסיבות בעולם לא היה אפשר לחוב. על אל גמור, וסוף סוף איזו מערכה של גשם ככה רצינית. הרב עושה את שליחותו, כבר פתח את השמיים, השמיים נפתחו בחורף, מה זה? חלבי עד עכשיו פתאום. ככה הגשם. היה קשה לכנס את האדם לכאב, ותשחק ליום אחרון, ככה חזן מלמדים. שגדולי ישראל לא מפחדים מהמוות, הם רואים את המוות והם דלגים אליו, בכיף, ותשחק ליום אחרון, האדם ממשיך את פעולתו. גם אחרי המוות, כל הזמן פועל, צדיק זה אדם שכל הזמן עושה, כל הזמן מקיים, מותר לחוב בחיים. אסור שהכאב יהפוך למקום של עצב, אסור שהכאב יהפוך למקום כזה שבו האדם לא יראה את אלוקים בחיים שלו. הקדוש ברוך הוא לא בא איתך בטרוניה, כולנו עיוורים בעולם הזה. השם ישמור על כולם, ואף אחד לא הגיע לפגעים, אבל בסופו של יום לכל אדם יש חסרונות. כל אדם יש דברים שהוא היה רוצה, שהם פחות יהיו בחיים שלו, פחות נוכחים, יותר מרוחקים, יותר חוזקות, יותר ברכה, ויש דברים שאדם הוא לא חזק בהם, ויש דברים שאדם בהם הוא עיוור. יש דברים אובייקטיביים שהוא ירש, כי ככה הקדוש ברוך הוא בא איתו. ויצר אותו, והביא אותו לעולם, הוא עיוור מבטן, יש דברים שהוא מעבר את עצמו בידיים, יש חולשות נפש שיוצרות לאדם לבונות, וקשיים, וחסרונות, והכל קיים בחיים, הכל קיים. אבל דבר אחד רבנו בחיים מבקש, דורש, שלא נשקע בתוך הכאב. צריך לחוב את הכאב, צריך לחוב את החיסרון, שיש חיסרון ואדם לא כואב אותו, אז הוא נרקיסיסט, הוא גאוותן. הוא לא סופר, הוא כזה חסר, הוא כזה פגום, והוא הכי מושלם, הכל טוב אצלו, אז הוא לא יתקדם. אם אין כאב, אין קטליזטור לרוץ קדימה, להתקדם ולהתפתח. כל האנשים שחוו כאב בחיים, הם העיפו את עם ישראל למקומות אחרים. שמעתי איזה רעיון כזה עם הרב דרוקמן. הרב דרוקמן אומר, קיבלתי את החיים 3 פעמים במתנה. נשמה שקיבלה את החיים 3 פעמים במתנה חייבת לעשות משהו לעם ישראל. עבר בגיא צל מוות, עבר דברים מאוד מאוד קשים. הגיע לארץ הזאת, אמר, אני חי בשביל כולם, אני חי בשביל הכלל. תראו מה, איזה תרומה נעשית לאדם כזה. אומרים, רוב הטייסים שנולדים לנו במדינה, הם לא נולדים בתל אביב, עם הכפית זהב והשמנת, גם לא ירושלים. נולדים בעיירות פיתוח. רוב המדענים, רוב ההייטקיסטים. מי שחווה רעב בחיים שלו, הרעב הזה דוחף אותו למקומות חדשים. כאב זה דבר, לא אוהבים אותו, לא רוצים את הניסיונות בחיים. אבל כאב זה דבר שהוא חשוב, הוא אמיתי, היזהרו מבני עניים, מהם תצא תורה. מסביר המהר"ל, היזהרו מבני עניים, זה לא שאם יש לך איזה אדם עני, בדעת, בכסף, בחיים, עבר דברים קשים, תיזהר עליו, תשמור עליו, הוא עדין. המהר"ל מסביר, היזהרו מבני עניים, היזהרו זאת אומרת, חכו לזוהר שלהם, חכו לברכה שלהם. אדם שעובר עניות בחיים שלו, אז העניות הזאת היא הולכת לגדל אותו. אנחנו אומרים, בהלל עודך השם כי עניתני ותהי לי לישועה. אז הפשט בפסוק, אותך השם כי עניתני ותהי לי ישועה, זאת אומרת שכשענית אותי, כשהיה לי קשה, היית שם גם כדי להושיע אותי. אני חושב לפצה קצת אחרת, זה על גבול אבות. בסדר, אבל הרעיון מובן, לא חייב לקחת. אותך השם כי עניתני, אני מבין אותך השם כי עניתני. לפעמים אדם מסוגל לראות ברגעים של העוני ושל הקושי ושל הכאב, עוד היה, למה? ותהי לי ישועה, זה לא שאתה עזרת לי, אלא רגעי העוני. הקושי, הם יוצרים את הציפייה לישועה, את הציפייה להתקדמות. יש כאב בחיים. רבנו בחיי לא יוצא נגד הטבע הפשוט, אבל רבנו בחיי דורש מכל אחד ואחת בעולם הזה, שמגיע איתו במגע, שרוצה להיות תלמיד של רבנו בחיי, לא להיתקע במקום של הכאב, לא להתמסכן. הקדוש ברוך הוא לא בא איתך בטרוניה, לא משנה מה עברת, לא משנה איך נוצרת, לא משנה מה קרה לך. אל תיתן לעין רעה לתפוס את החיים שלך. רבי יוחנן היה מנחם אנשים. סיפור קשה רבי יוחנן. איך הוא היה מנחם אנשים? הוא היה מראה להם עצם קטנה. היה לו על צווארו עצם קטנה שלא מתאמה, לא יוצרת תאומה. והעצם הזאת היא... הוא היה מנחם את האנשים. הוא אומר להם, חד אסיר אביר. זאת אומרת, מסביר הרן, ניסים גאון, מה שהיה לרבי יוחנן 10 ילדים. לא עלינו, לא עליכם, כולם מתו. והאחרון שבהם נפל ליורה רותחת, ואפילו קבר הוא לא יכול להוציא ממנו. האציל ברגע האחרון איזה חתיכת עצם, קטנה, וככה הוא מנחם אנשים. איך מנחים אנשים ככה? מישהו מת לו, מישהו אומר, בוא תראה את העצם הקטנה שהבן שלי, אל תדאג, לי מתו 10. לא, המילים של רבי יוחנן לא מנחמות. מי שמנחם זה הדמות הזאת רבי יוחנן. רבי יוחנן זה אדם שעבר כאבים אדירים בחיים שלו. אדירים. הוא לא פגש את אבא ואמא שלו, הוא יתום מבטן. הוא בנה 10 ילדים. מהעין הזה הוא בנה 10 ילדים וכולם נעלמו לו. ולמרות כל הקשיים והמורכבויות הללו, הוא נשאר אדם יפה. רבי יוחנן היה לו יופי מיוחד מאוד. רבי לזר היה חולה. הוא הגיע אליו, הזיז את השרבול והבית התגלה באור. רבי לזר והוא התחילו לבכות על היופי הזה שהולך להיעלם. זה היופי של רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא אדם כזה שכל המורכבות של החיים, שהיה בה המון המון כאב, הוא בן אדם. אבל בצל הכאב אף פעם לא היה שם עצם. לא היה שם איזו מציאות שתוקעת את האדם במקום, ואומרת שאין אלוקים בחיים. רבנו בחיי בא עם טרוניה, לא עם הפגיעות של האנשים והכאב שיש להם. כאב זה חלק מהחיים. אלא למי שמוכן ומעיז, מתוך הכאב הזה להגיע לאיזו התמסכנות, לאיזו התקרבנות, לאיזו קטרנות. עשו לי ככה, עשו לי ככה. אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא שם אנשים עיוורים, ולמה הוא שם אנשים פגועים. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא לא בא איתם בטרוניה. ורבנו בחיי מבקש מהאנשים הללו, הפגועים האלה, לא לראות את עצמם כמקוללים, לא לראות את עצמם כחסרי יכולת, כחסרי ברכה. ואם הקדוש ברוך הוא הוביל אותך במישורים כאלה של עיוורון ושל חיסרון, אתה יכול לבכות ולעשות קריירה מהמסכנות שלך ומהחיסרון שלך ולהסביר לכל העולם למה לגיטימי שתיכשל, למה לגיטימי שיעשו לך צדקה וחסד ויתנו לך, בגלל שאתה לא זכית ולא זכית ולא זכית. ואתה יכול להיות חזק וגיבור ולומר, אם הקדוש ברוך הוא הביא אותי דרך המשעולים הללו, אז הוא נמצא פה איתי. הוא נמצא פה איתי ונמצא אותו. אני זוכר שהתנדבנו פעם בקו לחיים שהיינו צעירים, כדבי נטליה. אז באחד המקומות אתה רואה חבר'ה שבורים, מקופלים על 4, על 6, והם כל הזמן עם חיוך. אנשים לא יכולים ללכת לבד, אין להם טיפה של פרטיות בחיים. צריך לעזור להם כל החיים שלהם. אין להם אופק בינינו, אין להם אופק. הם הולכים להיות עם הילדים שלהם, עם ההורים שלהם עד גיל מבוגר. גם אם יחתנו אותם איכשהו, לא יקרה. אבל גם אם יקרה, בסדר, אז זה יהיה שמישהו כל הזמן יטפל בהם ויגדל להם את הילדים. אתה רואה נשמה כלואה בתוך גוף. אבל הם כל הזמן חייכים. כל הזמן חיוך על הפנים. אז אמרו לי, זה בגלל מחנה. עשיתי את זה פעם אחת. אמרתי להם, תראו איך הם חייכים, כל הזמן חייכים. אמרו לי, לא, זה במחנה, הם מבסוטים. עשיתי בדיקה, זה לא רק במחנה. הלכתי לבית, מדבר עם ההורים, סתם ביקרתי, אמרו, וואי, הוא מחייך, הוא אמרתי, תגיד, כל הזמן חייך, מה, זה כל הזמן מחייך. כל הזמן מחייך. יצאתי למסע קצת לברר עם עצמי, איך הם מחייכים, הילדים האלה. כל הזמן, הכל שבור. מנה, שירותים, שירותים, ילד לא יכול לעשות ביחד. יש אנשים שגם פגועים פה, ואז הם לא כל כך פה. אבל יש אנשים שפה הכל טוב לגמרי, והם כלואים בגוף. אתה יכול לדבר איתם פה ברמה מטורפת, ובגוף. זה מאוד מאוד קשה. אז מאיפה החיוך ומאיפה החדווה והשמחה? יש רגעים של נפילות, אבל על פי רוב אתה מסתכל עליהם, אתה רואה חיוך זורח. אז שאלתי את רבותיי, אמרו לי משוואה כזאת יפה. אמרו לי שכשאדם מגיע לעולם הזה, בשביל להופיע את הצדדים הנשמתיים שבו, יש משוואה. העולם הפנימי שלך צריך להופיע. איך אתה מופיע אותו? על ידי כלים של הגוף. ככל שהכלים הם יותר משמעותיים, הכלים של הגוף הם צריכים להופיע את הנשמה, זה המשוואה. אז הסבירו לי ככה שהקדוש ברוך הוא לא בבטרוניה, זאת אומרת שלמי שהכלים הפיזיים שלו שבורים, אין לו רגליים ללכת, אין לו ידיים, הוא לא מצליח לדבר, אז המשוואה לא משתנה. זה לא שהקדוש ברוך הוא בא איתם בטרוניה. ככל שהכלים שלך הם יותר משמעותיים בעולם הזה, אז הנשמה שלך יותר חבויה, אתה צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי לחשוף אותה. ושהחבר'ה האלה שהנשמה, שהכלים שלהם שבורים, אז הנשמה הרבה יותר גלויה, הם מחייכים כל הזמן בגלל שהם באמת, באמת, הצדדים הנשמתיים שלהם הרבה יותר חשופים, הרבה יותר גלויים, הרבה יותר משמעותיים. שמעתם על הרב מרדכי, שהיה לו בן ככה, פגוע מאוד מאוד, והוא שר עליו, ואשרנו, מתוק חלקנו, מנעים גורלנו, הוא הרב הכי גדול. ממי למדת הכי הרבה חיים? מרדכי אמר, מהבן שלי. זה לא גבורה, הוא חזק, הוא היה חזק, הוא באמת למד ממנו, באמת ראה מציאות שבורה. תלמידי חיים גדולים כאלה, שהמציאות הכי שבורה שלהם היא אשרנו ואתה חלקנו, הקדוש ברוך הוא איתך, נפלת לבור, הקדוש ברוך הוא איתך. רבנו בחיים אומר, אני לא בא איתך בטרוני על הבור, אני לא בא איתך בטרוני על הכאב,
אני בא איתך בטרוני על ההתקרבנות, על היחס שאתה מחזיק כלפי עצמך. אני רוצה דרך פסקה קצרה לתת לזה כמה דוגמאות. הדמיון שהמציאות מצוירת בו בציורנו הפנימי, יש לזה נפקמינה גדולה. נפקמינה גדולה זה הפסקה הקצרה הזאת. הדמיון שהמציאות מצוירת בו בציורנו הפנימי הוא יותר חשוב אצלנו מהמתעתה כשהיא לעצמה. יש את המציאות מצד האמת, ויש את המציאות לפי הדמיון שלנו. איך זה נקרא בלשון שלנו? שתי הדברים האלה, מצד האמת או מצד הדמיון שלנו, אתם מכירים? כן, איך? אובייקטיבי וסובייקטיבי. מציאות מצד עצמה זה מה שקיים פה, המציאות האובייקטיבית. מה יש? תצפית. תצפית זאת אומרת, אדם רואה את המציאות כמו שרואה שולחנות וספריות, בסדר? מה שהוא רואה פה. מתאר, זה אובייקטיבי, זה מה שקיים. סובייקטיבי, האדם קולט את המציאות לפי איך שהיא עוברת דרך העיניים שלו, דרך המדמה שלו, דרך איך שהוא חווה אותה. מה יותר חשוב? האובייקטיבי או הסובייקטיבי? אז העולם על פי רוב, הוא מושך את האדם לא לעסוק בסובייקט שלו. תפסיק, תעזוב את עצמך. מה האמת? מה האמת? מה האמת? יש אנשים כאלה, כל החיים שלהם באים להציג את האמת. האמת אומרת, אנשי האמת. אנשי האמת זה אנשים מאוד מפוארים, מאוד מאוד מיוחדים. אבל במילה האמת, האמת האובייקטיבית, מסתתרת מילה מאוד מפחידה, מאוד מאוד מדאיגה. זה הרבה פעמים בא ביחד, שאדם כל הזמן אומר אמת, אמת, אמת. אז הוא מוצא כמה אנשים מתים אחרי שאומר את האמת. כי הוא לא אכפת לו, הוא צריך להגיד את האמת, צריך להגיד מה שיש, מה שיש. זה מאוד גדול, זה מאוד נלמד גם. אדם צריך להחזיק את המבט האובייקטיבי בחיים. אבל העולם מופיע על פי איך שאנחנו קולטים אותו. לפי המרחב הסובייקטיבי, אומר הרב, הדמיון שהמציאות מצוירת בו בציורנו הפנימי, קרי, הקליטה הסובייקטיבית היא יותר חשובה אצלנו מהמיטתה כשהיא לעצמה. למה? כי את המיטתה לעצמה אנחנו יכולים להשיג. בציורנו, הלא נחיה ונחוש. מה האמת האובייקטיבית בחיים? מה האמת האובייקטיבית שיש? מה האובייקט האלוקי? אדם לא יכול לפגוש את האובייקטיביות האלוקית, את העצם האלוקי. ליד מחשבה תפיסה בכלל. איפה אנחנו חיים כל הזמן? אנחנו חיים בקליטת, בבחירה שלנו לקלוט את המציאות ולהכניס אותה אלינו. איזה שם אנחנו נותנים למציאות? איך אנחנו קוראים לה? זה לבחון. זה שער בחינה, זה בחינה. הבחינה זה לבחון את המציאות ולתת לה שם טוב. שם טוב זה לא שנהיית רובוט. זה שנהיית איזה משהו כזה שהוא מלאך, שהוא מעבר לחיים. מישהו יורה בו חיצים, אז הוא אומר, מה זה זבובים, מה זה מתנות. לא. שכואב, כואב, כואב מאוד. רבנו בחי לא נגד כאב. כאב זה דבר חשוב. יזהרו בני עניים שמהם תצא תורה. אבל יזהרו. יזהרו, זאת אומרת, העניות הזאת תגדל, תברך. איזה שם אתה נותן למציאות? כאבת? השלבים במציאות, כמו שאמרת, הם מאוד מדויקים, זה אמיתי, יש שלב של כאב. ולכן יש מרחב גם, יש מרחב שבא אחריו, אל תתקע בכאב. כאבת, זה לא נורא, זה באמת התמסך לכאב. אין דברי נחמה שהפתח, שהגלל פתוח, שהגלל לא הסתיים. זה לא השלב, עכשיו לא נתנחמים, עכשיו כואבים. אבל אחרי שלבי הכאב, הקדוש ברוך הוא איתך. וזה תלוי איך תקרא למציאות, באיזה שם תסתכל למציאות. האם אתה קורבן, היית ממוסכן, האם אתה אדם כזה שכל הזמן עסוק בלהסביר מה אין ואין ואין ואין, או שאתה עסוק בלהבין שהקדוש ברוך הוא מופיע כאן, בתוך העולם שלך, בתוך החיים שלך, אבל צא למסע, אל פחד. תחפש אותו כאן. שחל, רבנו בחי קורא שחלים לאנשים האלה שנשארים בעצב. שחל זה לא טיפש בלבד, אין לו IQ. מטומטם. מטומטם זה אדם שהוא אטום. מסך, יש מסך בינו לבין אלוקים. הקדוש ברוך הוא הופיע דרך רגעי הכאב האלה. לא הם ולא שחרם, אנחנו לא רוצים ייסורים על אף אחד. אבל אם הם מגיעים, הקדוש ברוך הוא איתך שם. ואתה צריך לבחור, אחרי שלבי הכאב הטבעיים, לקרוא למציאות בצורה ברורה, בצורה מאוד מאוד משמעותית. למה זה כל כך חשוב בדור שלנו? כי לפעמים, כמו שיש טראומה בגוף, לפעמים אדם עלול לעבור טראומות רוחניות. הלכתי לבקר קרוב משפחה לפני מספר שנים בבית חולים. עליתי עם אישה במעלית של בית חולים. זה מעליות כבדות כאלה, ארוכות. יש להם רעש כזה, נפתח דלתות, נפתח דלתות. הדלתות נסגרות, ופתאום האישה הזו מכינה לצרוח, צעקות ככה עד השמיים. מפחיד בדור שלנו להיות כלוא במעלית עם מישהי שצועקת עד השני. אתה לא יודע מי ישן, אתה מתחיל לחפש מה עשית. צועקת, צועקת, תעצור, תעצור. עצרתי בקומה, יוצאת החוצה. הגיע צוות רפואי, הרגיעו אותה. אני אומר לה, את בסדר, מה קרה? זה אומר לי, מה אני אעשה? זה מה שקורה לאדם שנדרס באוטובוס. היא ירדה מהאוטובוס מאחורה, ויש פעם לפחות היה, זה מזמן. הדלתות נסגרות, הרבה זמן נסעתי באוטובוס. נראה לי זה עדיין קיים, אז יש איזה לחץ אוויר כזה, שהדלת נסגרת. ולא עלינו, היא נתפסה שם בדלת, ועברה תאונה מאוד קשה. אז זה שהיא נכנסה למעלית, יש רעש כזה, אותו רעש אוויר. אז היא חזרה לרגע, אני עוד שם באוטובוס, היא בתוך התאונה, לא אפשר לדבר איתה. שתי קומות עד שהמעלית נעצרה, אני מנסה, אין, היא לא פה, היא צועקת, היא דופקת על הדלתות. גם שהגיעו שם הצוות הרפואי, הכוס מים לא עזרה, הגיע מישהו שמכיר בה, הגיע שם לצד הטראומטי בבית החולים, הגיע מישהו אמר לה, את בבית החולים, אני מתחיל להסביר לה פה, אז היא הסתכלה, פתאום חזרה למציאות ככה, נרגעה, את לא שם, את לא... יש חוויות, טראומה זאת אומרת שאדם בנפש שלו נמצא בחוויה שהיא שונה ומנותקת לגמרי מהמציאות, מהחיים. אדם עבר תאונת דרכים, עבר, שאלתי אותה כמה שנים זה מהתאונה, אמרה לי שנה וחצי. עבר הרבה זמן, 20 חודשים מתאונה, והיא עדיין בחוויה שהיא נדרסת, עדיין שם הבא. למה זה חשוב? למה הדוגמה הזאת קשורה אלינו? בגלל שכמו שיש טראומות בגוף ובנפש, הנפש חובה דברים. ויש בעולם הזה הרבה קיור. וצריך מאוד 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 לשמור על הרעיון הפנימי שלנו, על טהרת הרעיון שלנו בצורה מאוד 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 נקייה. איזה שם אנחנו בוחרים לתת לחיים? האם בעולם הזה יש הרבה יותר רע מאשר טוב? מה המקום של הטוב? כמה הוא יציב? היום בכל מהדורת חדשות שנפתחת מספרים על זוועות עולם, ככה על הדרך. בין הפוליטיקאי שלכלך על זה ומה שקרה בעם התיכון, בעולם במזרח התיכון ו... דברים מאוד מאוד דרו עליהם, פתאום זה פגע בזה, וזאת פגע בזה, ודברים כאלה מתונפים. העולם שלנו עסוק בלטנף מאוד 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 את המציאות, את החוויה, את העולם. לנחס כל הזמן שברים במציאות. פעם השבר היה, שאדם היה רואה איזה נסים קיצוניים, מאוד מאוד מתונפים, שייכים לעולם הבהמי, הנמוך. היום בעולם של מדיה, בעולם של שיתופים, כמעט על כל דבר אתה רואה סרטון, כמעט על כל דבר. מחבל ירה בחדרה, מראים איך מחסלים את המחבל. בסדר? מישהו דרס אוטובוס, תיעוד מהדריסה, תיעוד מהמכות, תיעוד מה... הכל תיעוד, הכל עולם שכל הזמן משתף, כל הזמן נותן, כל הזמן... צריך מאוד 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 לשמור מהפגעים עלינו. אדם צריך לשמור מאוד 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 על העולם הפנימי שלו, אם הוא רוצה שהעולם הפנימי שלו יהיה יציב, יהיה מלא החזקה בטוב. שהטמטום הזה לא ייכנס אליו, אז הוא חייב בצורה אקטיבית להילחם בסקרנות הזאת שכל הזמן מראה אינפורמציה ועוד אינפורמציה. למה? כי אם לא, אז הטראומות כמו שקיימות בנפש קיימות גם ברוח. שאדם כל הזמן עסוק בלינוק דברים רעים, דברים מסובכים, הוויות כאלה של קושי, של מורכבות. כל העולם הזה מורכב, 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 מורכב. אז מאחורי כל פנים מהירות, זה סתם מסכה של איזה מישהו שרוצה לטרוף אותך, מישהו שרוצה להרוס אותך, לפגוע בך. עונף הקושי הכי גדול בעולם המדיה זה דווקא בסרטים של דיסני, סרטי ילדים. עלילה שם היא תמיד אותה עלילה. יש מציאות אופורית, נפלאה כזאת, ואז יש שבר שהוא תמיד, תמיד, תמיד מהאנשים הכי קרובים, שהכי לא ציפית, האדם הכי קרוב נהיה... לסונה הכי גדול, יש לו איזה מרטף שהוא מלמטה מתכנך והולך לו פיקס, הולך לו מצוין, ואז כל הסרט הזה זה להחזיר את הכל למצב הראשוני שהיה, להראות איך... מעולה שחוזרים למצב הראשוני שהיה, אבל אין שברים כאלה בחיים. אין אף אח שמנסה להרוג את אח שלו, אין אף איזה משרת, אנחנו בחנוכה היה זמן טלוויזיה לילדים, אצל סבא וסבתא, אין אף משרת שיצא לטרוף את האדון שלו. זה סתם בלוף, זה סתם שקר. זה עולם שלא קיים. כשאדם רוצה לשמור על עצמו מהפגעים הרוחניים, אז הוא חייב לבנות איזו עמדה כלפינו. המציאות הסובייקטיבית שלנו היא קריטית. איך אדם קורא למציאות, לחיים, איך אדם קורא לעולם. איך הוא נפגש עם, עם העולם הזה, איזה שם הוא נותן. אז יש דברים קשים, אדם עיוור, הוא נותן לעיוורון שלו, זה ממש ניסיון קשה. אבל גם אנשים שלא התנסו בניסיונות קשים, כל יום אנחנו עומדים בניסיון. איך אנחנו קוראים למדינה שלנו, איך קוראים לפוליטיקה שלנו, איך קוראים לחברה שלנו, לבריאות הכי הכי פשוטה, איזה שם אנחנו נותנים להתנהגות של, של החברה, של האדם. קריאה בשם, לקרוא בשם טוב, זה לא לעבוד על עצמך. זה להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך מקומות מורכבים. מתוך כך אדם יוצר איזה עמדה, איזה שמירה כלפי המציאות הזאת. כן, הדברים הללו מובנים, תובנות, הערות, מחשבות, כן.
עכשיו שאלה, אני קורא לך.
עכשיו. ברור, אנחנו שואפים אל העצם, אבל אין לנו יחס אליו. אין לנו יכולת קליטה. המושג אלוקים שאת מחזיקה ואני מחזיק והיא מחזיקה והיא מחזיקה, הוא תמיד יהיה שונה לגמרי. המציאות האובייקטיבית היא אחת, אבל הגילויים שלה הם שונים לגמרי. הסובייקטיביות היא שונה לגמרי, היא שונה בין אחד לאחד. לכן אנחנו שונים באמת, באמת בקליטת החיים. לכן זה ייראה שונה. לכן יש לנו תורה שמכנסת את המושג הזה אלוקים להוראות מעשיות, ברורות, איך דברים נראים. לכן אסור לגעת בהלכה, ומי שנוגע בהלכה הוא מאבד אלוקים. נעים לו אז הוא עושה, לא נעים לו, לא. יש שם כל מיני מודות כאלה ביחס לאלוקים. מה אלוקים רצה, מעצבים את אלוקים וכדומה. בסדר? אני אשמח להמשיך בפסקה הזאת אולי שבוע הבא. תראו אם תצליחו לשמור את הדפים. יום טוב.